צריך ללמוד על פורים. אני לא בטוח אם אני אהיה כאן שבוע הבא או לא. אני מקווה שכן, אם אני ארצה לבטל, אני יודע. יש לי כאן את אוצר היראה, את הכרך של תשובת השנה. מי שרוצה להסתכל אחר כך בפנים, זה פורים עוד כ"א. בימי מלכות אחשוורוש, הוא מתחיל כמו המגילה. גם במגילה זה שאלה, מדוע המגילה מתחילה עם הביטוי הזה. המגילה יכלה, כמו בסיפור של סנחריב, לספר את מה שיהודים עשו, ואחר כך, אחרי הדברים והאמת האלה, גידל המלך. מה נוגע כל ההתחלה שם? אחשוורוש, המשתה של אחשוורוש, לא כל כך ברור. אנחנו תכף נראה מדוע זה. וגם בסוף, כשהגמרא מספרת שבני ישראל קיבלו על עצמם את התורה פעם נוספת, בסוף הסיפור, אז כתוב, קיבלוה בימי אחשוורוש. לא כתוב קיבלוה בימי מרדכי ואסתר, כתוב קיבלוה בימי אחשוורוש. זה דבר אחד שצריך להבין את זה. אבל על כל פנים, מה קרה אז? בימי מלכות אחשוורוש, אז היו צריכים ישראל לשוב לארץ ישראל ולירושלים. הגיע הזמן ולבנות בית המקדש. עבר 70 שנה של גלות בבל, רש"י במגילה, המילים הראשונות של רש"י במגילה, אז רש"י אומר אחשוורוש, מלך פרס היה שמלך בסוף 70 שנה לגלות בבל. ולבנות בית המקדש, שם עיקר בחינת קבלת התורה. יש מתן תורה ויש קבלת תורה. מתן תורה היה בהר סיני. קבלת התורה בשלימות זה כשיש בית דין גדול בארץ ישראל. זה קבלת התורה בשלימות. זה אם יש לנו למשל רק את חמישה חומשי תורה, אנחנו לא יודעים איך לקיים שום דבר. לא ברור מה המשמעות. אבל כשיש לנו בית דין גדול בארץ ישראל, שיש לו את המסורת, אז אנחנו יכולים לקבל את התורה. בבחינת, כי מציון תצא תורה. והתורה אמורה לצאת מציון לכל העולם כולו. בפרט בבית המקדש, לא סתם בירושלים, אלא בבית המקדש, ששם ישבו הסנהדרין. הסנהדרין ישבו בעזרה. ושם היה עיקר התגלות התורה. התגלות הכוונה שהתורה נלמדה שם באופן כזה שאנחנו יכולים להבין אותה. להבין אותה כדי לקיים אותה. נמצא שהיו צריכים לעלות אז עלייה גדולה מאוד. כל העניינים האלה זה עלייה גדולה. קודם כל העניין של ארץ ישראל, יש על זה עריכות בליקוטי מוהר"ן, בתורה קנ"ה, בחלק הראשון, יש שם על משה רבנו, שהוא ראה ערך אפיים. משה רבנו, ויקוד ארצה, כתוב שם. איך כתוב? מה התחלת הפסוק? וימהר משה ויקוד ארצה וישתחו. זה היה מתי שהקדוש ברוך הוא אמר לו את 13 מידות הרחמים. ועבור השם על פניו ויקרא. אז כתוב שם, מה ראה? כתוב מידת אמת ראה, ערך אפיים ראה. בעצם, הגמרא אומרת, ערך אפיים ראה. וכשמשה רבנו ראה את המעלה של ערך אפיים, אז כתוב בליקוטי מוהר"ן, ויקוד ארצה, הלב שלו בער לארץ ישראל. ויקוד זה מלשון יקוד אש. כמו האש על המזבח תוקד בו. כן, ויקוד ארצה, הוא בער לארץ ישראל. למה? כי להגיע לערך אפיים אמיתי אפשר רק בארץ ישראל. ויש שם עריכות בכל העניין הזה, ובספר בביאור הליקוטים, מישהו מכיר את הספר? מי מכיר את ביאור הליקוטים? רבי אברהם, כן. אז שם על תורה קנ"ה, הוא כותב עריכות, התורה היא תורה קצרה, ביאור הליקוטים על התורה הזאת הרבה יותר ארוך מאשר התורה עצמה. והוא כותב שם עריכות על מעלת ארץ ישראל, זה משמע כאילו, כמו שאומרים, כל מה שאומרים על עם ישראל יחסית לכל העמים האחרים מבחינת התכלית והכוונה הפנימית של השם יתברך והכל זה, כל זה הוא כותב על ארץ ישראל. כדאי לקרוא את זה, אי אפשר, אני לא הבאתי איתי את הספר, זה הלשון שלו קצת קשה, לשבת ביחד לקרוא את זה זה ייקח המון זמן, אבל מי שבא לידו כדאי לקרוא את זה. אז עצם זה, עצם העלייה לארץ ישראל היא עלייה גדולה. הגמרא קוראת לזה פלטין של מלך. כמו שבן אדם מרגיש כשהוא עוזב את הרחוב והוא נכנס להיכל המלך. ככה יהודי צריך להרגיש כשהוא נכנס לארץ ישראל. זה עלייה. עלייה שנייה זה לירושלים. עלייה שלישית זה לבנות את בית הבחירה, לבנות את בית המקדש. ולמנות בית דין. שמשם תצא תורה לכל ישראל. כל זה היהודים שבאותו דור היו אמורים לעשות. והגיע הזמן כבר לעשות את זה. וקודם העלייה מוכרח להיות ירידה. מה פירוש שלפני העלייה צריך להיות ירידה? כמובן במקום אחר. יש במקומות אחרים, דיברנו על זה לא מזמן, על חלק מהעניין דיברנו. מי שזוכר את הסיפור על הנציב. זוכרים את הסיפור על הנציב, שעשה סעודת מצווה לתלמידים שלו. מתי שהוא הדפיס את אחד הספרים החשובים, אז הוא עשה סעודת מצווה, והוא אמר שהיום נפטרתי מטענה, שלא יבואו ויגידו לי למה רק אתה את הנציב. זוכרים את הסיפור. הוא היה ילד קטן, והלך לו קשה הלימוד, והחליטו לשלוח אותו ללמוד אצל חיית. ובלילה האחרון הוא בכה את הנשמה לקדוש ברוך הוא, בבוקר הוא אמר להורים שרוצה לנסות עוד יום, ואז נפתח לו המוח והתחיל ללמוד. ואז הוא אמר לתלמידים, מסתומה אני הייתי חיית ירא שמיים ולא הייתי גונב פרוטה מאף אחד, והייתי חושב שאני שאני אגיע נקי לעמוד לפני בית דין של מעלה, אבל כשהייתי עולה, היו אומרים לי, למה רק אתה את הנציב? אז הייתי שואל, מי זה? איזה נציב? היו אומרים, אתה, ממך היה גודל גדול בישראל, שזה הנציב, ואתה הלכת להיות חיית, אז אתה רק אתה את הנציב. והיום אני שמח, היום שהתפסתי ספר, אני שמח שלא יבוא אליי בטענות יותר. עשיתי משהו בחיים. אז הוא עשה סעודת מצווה לכל התלמידים שלו. אבל זה רק חצי סיפור. החצי הזה של הסיפור, מה זה אומר החצי הזה של הסיפור? חצי, גם זה רק חצי. שלפני שבן אדם נולד, מראים לו את הפוטנציאל שלו, לאן הוא יכול להגיע. נגיד לנציב, הראו לפני שהוא נולד, הראו לו את הנציב. ואז אין לו שום בעיה, אבל אחר כך כשהוא יורד, עושים לו ככה, והוא שוכח. אז הוא כבר לא יודע, הוא לא יודע מה לדרוש מעצמו. אבל יש לזה עוד חצי. לא מראים לו רק את הנציב. מראים לו גם את הדרך איך להיות הנציב. והדרך הזאת היא לא דרך פשוטה. כשנמצאים למעלה מבינים את הכל. אבל זה דרך של יום אחד אתה תקום ותרגיש טוב, ותקלוט את כל מה שאתה לומד ותתפלל בכוונה, והכל יזרום. יום אחר תקום, בלי מוח, בלי לב, לא ישנת טוב בלילה, ודרך כל דרכי החתחתים האלה, אם אתה תחזיק מעמד בכל הסיטואציות, אתה תתפתח, זה עצמו יפתח אותך. חז"ל אמרו, הייסורים מעמידים אתכם. זה עצמו יפתח אותך, זה עצמו ייתן לך את המוטיבציה להגיע לכוחות הפנימיים שלך, עמוק בתוך הנפש. מה שזורם החוצה בעיתות שלום, מה שנקרא, זה הכוחות הגלויים. הכוחות הנעלמים נשארים נעלמים. כשיש ריאקציה, כשיש או גזרות רעות, או מחלות, או עוני, או אז מתגלים הכוחות הפנימיים. או שהבן אדם פורש לגמרי, או שהוא מתייאש, או שהוא מגלה את הכוחות הפנימיים שלו. אם הוא רוצה לגלות את כל הפוטנציאל שלו, אז מראים לו מראש את כל המסלול שהוא צריך לעבור. הנה, פה התקלקל לך האוטו, ופה פיתרו אותך מעבודה, ופה לא הלך לך השידוך, ופה לא זה. ממש מראים לו את הכל, 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 כל הסיפורים. ואז הוא מבין באותו רגע, כשהוא נמצא למעלה, לפני שהוא ירד, הוא מבין שכל הטאקלים האלה זה מפתחות להגיע למשהו יותר עמוק ויותר אמיתי. אבל ברגע שהוא יורד, הוא שוכח את הכל. וכמו שבאותו רגע הוא עומד על פסגה והאופק שלו יותר רחב. אחר כך הוא יורד, הוא לא רואה. וכשהוא לא רואה והוא נתקל במשך החיים בכל מיני דברים לא סימפטיים, אז יש לו ספק, הוא לא יודע מה זה אומר. ואז בא אליו המלאק. והמלאק אומר לו, אתה יודע למה זה קורה לך? האלוקים שונא אותך. קודם כל זה לא הגיוני. כי אם האלוקים שונא באמת מישהו עד הסוף, אז הוא משמיד אותו מעל פני האדמה. אבל בוא נניח לזה. לפעמים צריך את הנחש הארסי שיסתובב, צריך את הצירה, צריך את הקרב. אז אולי גם אותי צריך. מחזיקים את הקרב, אבל שונאים אותו, נכון? אז המלאק מצליח לשדר לי שאני כמו אותו הקרב שמחזיקים אותו בחיים, הקדוש ברוך הוא מחזיק בכדור הארץ את הקרבים, אבל הוא שונא אותה. ולכן עובר עליך מה שעובר עליך, כי השם שונא אותך. וזה השקר הכי גדול. כתוב ב... איך כתוב ב... מלאכי, אהבתי אתכם, אמר השם, ואמרתם במה אהבתנו. זה מאותו דור, אותו דור של סוף גלות בבל. באותה תקופה היה הנס של פורים. בני ישראל, כשהם שמעו מהנביא שהשם אוהב אותם, אז הם אמרו, מה? במה אתה אוהב אותנו? מה פתאום? מי אומר שאתה אוהב אותנו? זאת אומרת, זה היה, שמה, זה למען תפוס את ישראל בליבה. זה סוג אחד של המלאק. יש עוד כמה סוגים של המלאק. יש המלאק שתופס את היהודי באופן כזה שהוא הופך להיות פתאום מקובל גדול. הוא אומר שהכל טוב. לעתיד לבוא הכל יהיה טוב. אז מה אמיתי? לעתיד לבוא מה שעכשיו? בטח שמה שלעתיד לבוא, אז הכל טוב. אם הכל טוב אז אפשר לחטוב, אפשר לרצוח, אפשר לגזול, הכל טוב. זה היה המלאק שפיתה את השבתאים ואת הפרנקיסטים ואת ה... היו עוד כאלה. ויש המלאק אחר שבא ועושה את הכל שחור. הוא אומר שאתה לאחר ייאוש ואין תשובה. אתה כאילו קלקלת ו... ויש עוד המלאק שהוא דומה מאוד למלאק השני, שהוא אומר, סתם לך, השם שונא אותך. הנה עובדה, אתה רואה ששום דבר לא הולך לך, סימן שהוא שונא אותך. הצד השווה שבהם, המלאק הוא שקרן, אבל הוא... הקליפה הזאת של המלאק, יש לה כישרון נפלא, בעצם כל, הרבה פושעים יש את הכישרון הזה. כל סדיסט, יש לו כישרון של יש לו כישרון להזדהות עם הקורבן, אחרת הוא לא יודע איזה צרות לעשות לו. אם רואים רשע שיודע להגיד את המילה הכואבת, אז יש לו כישרון, הוא פסיכולוג. הוא קולט אותך והוא יודע מה מכאיב לך, ואת זה הוא עושה. המלאק קולט מה מפיל את היהודי המסוים הזה, ואת זה מה שהוא משדר לו. יש אחד שנופל מזה שהשם שונא אותו, אז הוא אומר לו, השם שונא אותך. יש אחד שנופל מזה שהוא לא יכול לחזור בתשובה, אז אתה לא יכול לחזור בתשובה. יש אחד שיפול מזה אם הוא ידע שהכל טוב וגם החטאים הם קדושים, אז הוא ייפול מזה. זה לא משנה, אבל לכל אחד הוא מתאים, היות שהוא שקרן בין כל וכל הכל שקר. אז הוא מדבר על כל אחד לפי השפה שלו. זה המלאק, זה השורש התחיל מהנחש. וזה הקליפה של המלאק, מתי הוא מגיע, מתי שבן אדם הוא בירידה. איזה ירידה הייתה להם שם? הייתה להם ירידה שכבר עברו כל ה-70 שנה לפי החשבון שלהם, כך כתוב בתנ"ך בדניאל. הם ספרו את ה-70 שנה מגלות יהויכין. זה היה טעות, הם היו צריכים לספור את ה-70 שנה מגלות צדקיהו. זה היה, בגדול זה היה בערך איזה 20 שנה יותר מאוחר. 18. אז הם, כשעבר 52 שנה מחורבן הבית, הם חשבו שכבר עבר 70 שנה, כי גלות יהויכין הייתה 18 שנה קודם. אז הם חשבו שהשם כאילו שינה התוכנית והוא שונא אותם, והוא לא רוצה לגאול אותם יותר. ואז הם היו בירידה גדולה. וחלק מהביטוי של הירידה הגדולה הייתה גם ירידה במעשים. בגלל שהם חשבו שהם לא יגאלו יותר, אז הם התחילו להתבולל. בספר עזרא הוא מספר על יהודים שישבו בארץ ישראל והתבוללו. אבל היהודים לא התחילו להתבולל בארץ ישראל. האסכולה של ההתבוללות התחילה בחוץ לארץ. הגיעו לכאן, אז כבר זה היה קל ביניהם. למה הם התבוללו? כי הם התייאשו מהגאולה. הם כבר יישארו פה בין כה וכה, אז מה זה משנה? אז זה היה הירידה. היה להם ירידה אחת שהם חשבו שהשם שונא אותם, שהוא לא גואל אותם. ירידה שנייה שהם לקחו נשים נוכריות, ואז המלך הוריד את הכפפות והוא הגיע בתור הגזרה של המן. אז הוא גילה את ה... הוא חשב, עכשיו הם מדרגה נמוכה, אני יכול לגמור אותם. כתוב בכתבי אריזל, במפורש, שכשהמלך הכי המן, כתוב שם המן, לא המלך, זה היינו אח, המן ממה שהוא פחד יותר, פחד יותר מכל, היה מבניין הבית, בניין בית המקדש, זה הפחיד אותו. הוא פחד מהשראת השכינה. כל המהות של המלך זה למנוע השראת השכינה. להפריד בין היוד קי והוו קי, אין השם שלהם. והוא רצה להשמיד את ישראל כדי שלא יהיה מי שבונה את בית המקדש. ולכן במדרשים כתוב שאחד מאלה שכתבו את ההלשנה על בניין בית המקדש ועיכבו את הבניין, היה שם אחד מבני המן. זה היה הפחד הגדול שלהם. וכל מי שרוצה להשמיד את ישראל, זה היה כדי שלא יהיה מי שיבנה את בית המקדש. אבל מה המן לא ידע? והמן ידע. אריזל אומר, המן ידע את הגזרות שנגזרו למעלה. איך הוא ידע? מהצד של הסתרא אחרא. הרי כל דבר שיש בקדושה, יש גם בסתרא אחרא. והמן היה לו איזה יד ורגל ברוחניות טמאה. הוא לא רק סתם היה שר בממשלת אחשוורוש. והוא ידע שלמעלה יש גזרה על ישראל. והוא חשב שהוא יוכל כאילו להחריט. הוא חשב שזה ילך לו. מה שהוא לא ידע, הוא לא ידע את הכוח של מרדכי. ככה אריזל אומר. מה זה הכוח של מרדכי? אנחנו רואים במשך ההיסטוריה, רואים שלפעמים מגיע נביא ומוכיח את ישראל, ויש כאלה שמוכיחים את ישראל אחרי שנגמרת הנבואה. זה הבדל גדול. הנביא זה רק עובר דרכו. בעצם מי שמוכיח זה הקדוש ברוך הוא. וגם כל המופתים שהוא עושה זה הקדוש ברוך הוא. הנביא זה אישיות שקופה לגמרי. אף אחד לא מייחס לו כלום. אולי הגויים, אני יודע, או איזה מלך יהודי עובד עבודה זרה, אז הוא אומר לגחזי, ספר נא את הגדולות אשר עשה אלישע. אבל חכמי ישראל לא הסתכלו על זה ככה. אלישע, כל מה דעבד, ברח מה דעבד. הוא התפלל, הקדוש ברוך הוא עשה, הוא לא עשה כלום. אחר כך אנחנו רואים תקופות יותר מאוחרות שעושים עסק מצדיקים. צדיקים עושים מופתים, כן? אוי לו לארוד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא, והגמרא מייחסת את זה לצדיקים. הגמרא אפילו אומרת ביטוי שהצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. הקדוש ברוך הוא גוזר, הצדיק מבטל. על הנביאים הגמרא לא אומרת את זה. מה יש בצדיקים שלא היה בנביאים? בצדיק יש אמירה. כשעם ישראל מוציא מתוכו צדיק, עצם זה שיש צדיק, זה כאילו לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולהגיד ריבונו של עולם, תראה לאיזה מדרגה יהודי יכול להגיע בזמן הגלות כשאין בית מקדש ואין נבואה. זה לימוד זכות על עם ישראל. זה כמו שאומרים להבליט את המעלה העצמית שיש ביהודי. לא את המעלות הנוספות שהוא נחמד והוא שומר מצוות והוא מקיים תורה ויש לו בית מקדש והוא עובד את השם. זה הכל מצבים, אבל המהות הפנימית, אותה אפשר לחשוף מתי שכל המצבים האלה לא מחזיקים מעמד. מתי שהבית מקדש איננו, והנבואה איננו, והנחמדות איננה, ושום דבר איננו, ואף על פי כן, עם ישראל יכול להוציא מתוכם מן רבי עקיבא כזה, ורבי שמעון בר יוחאי, ורבי חנינא בן דוסא, וכל מיני שהם כבר, חלקם נולדו אחרי שבית המקדש כבר נחרב. והם חיו ופעלו בגזרות הכי קשות. חלקם היו מהרוגי מלכות בכלל. וככה זה הולך כל הדורות, ואנחנו רואים עוד יותר. ככל פעם שהיה גזרות, אז אחרי זה צמח צדיק, שהרבה שנים, הרבה דורות קודם לא היה. כמו בית יוסף ואריזה אחרי גירוש ספרד. היו הרבה, יש כל פעם, זאת אומרת, תמיד כשהכל הכל נמחק, ולא רואים, איך כתוב בתהילים, אותותינו לא ראינו ואין עוד נביא ולא איתנו יודע עד מה, אז פתאום רואים את, אז רואים עין בעין את המעלה של היהודי, וזה רואים בצדיק. ולכן הקדוש ברוך הוא כתוב עליו, השם אוהב צדיקים. השם אוהב צדיקים, השם אוהב את הדבר הזה. שבלי כלום, מכלום, מילד יתום שמסתובב ביערות ולא הולך לחדר, צומח בעל שם טוב. כן? זה, השם אוהב צדיקים. ועוד דבר, הצדיקים האלה הם גם נותנים לנו את ההתחזקות שנזרוק את כל הצירוצים לים ונדע שאנחנו יכולים. כי את המעלה הזאת של הצדיקים, יש בזה, זה לא המעלה של הצדיקים, זה המעלה של עם ישראל. עמך כולם צדיקים. כל יהודי בפוטנציאל הוא צדיק. הוא הצדיק הכי גדול בעולם. כל השאלה זה מה הוא עושה עם הפוטנציאל הזה. אבל בעצם הוא צדיק. זה המעלה של הצדיקים, וזה המעלה של מרדכי. כתוב, אריזל אומר שמרדכי ומשה רבנו, זה אותו עניין. אני לא זוכר את המילים בדיוק, צריך להיזהר לא להגיד אחרת, אז אני אומר את זה ככה. וזה הערת משה, כוח משה, אני לא זוכר את הלשון. אבל על כל פנים, משה רבנו התנהג אחרת משה מרדכי. משה רבנו הגיע לפרעה, עמד זקוף ואמר שלח את עמי. הוא לא הסתובב שם ליד השער בחוץ ושמע דיבורים מבקתן ותרש ושלח להודיע למישהו. הוא נכנס ואמר, כאילו, ישמר לך. וגם כשהיה ישראל חטו ביגב ומישהו ניסה להוכיח אותם, אז הם הרגו אותו. וכשמשה יורד מההר, הוא ניגש וכולם מתרחקים והוא שורף את העגל וטוחן אותו ונותן עונש לחוטאים, ואף אחד לא עומד נגדו. הוא מלך. ואצל מרדכי לא רואים את כל הדברים האלה. אצל מרדכי רואים רק דבר אחד. כשהוא צריך להתמודד נגד המן, אז הוא מתנהג ככה, בזקיפות קומה, אשר יגיד להם אשר הוא יהודי. יכל להגיד כל מיני תירוצים למה הוא לא משתחווה. והוא אמר שאני יהודי. אבל כל היתר, מה הוא עשה? היה צריך לבטל את הגזרה של המן, אז הוא לבש שק ואפר, והלך באמצע רחוב, וצעק זעקה גדולה ומרה. זה מה שהוא עשה. זאת אומרת שבזמן של גלות, של הסתר פנים, הצורה איך שהכנסת ישראל פועלת, איך שהצדיק פועל, היא צורה שונה. היא לא כמו, לא כמו אף אחד. לא כמו דוד, לא כמו יהושפט, לא כמו חזקיהו. כל אחד התנהג אחרת, אבל אף אחד לא צעק זעקה גדולה ומרה באמצע הרחוב. חזקיהו התפלל בבית המקדש. אחר כך אפילו היה סיטואציה שהוא אמר, אני שוכב על מיטתי, ואתה תעשה את המלחמה במקומי. אבל אף אחד לא זעק זעקה גדולה ומרה. בזמן הגלות צריך לזעוק זעקה גדולה ומרה. זה העניין. והזעקה גדולה ומרה הזאת, היא באה ממקום שהוא מצד עצמו היה כמו משה רבנו. זאת אומרת, אם לא מצד הזמן והסביבה, אז הוא יכול ללכת לאחשוורוש כמו שמשה הולך לפרעה. רק לא היה הזמן מוכשר לזה. ההנהגה מלמעלה לא הייתה כזאת. אבל היות שהוא היה כל כך גבוה, אז הוא יכל על כל פנים אצל יהודים לגרום מהפכה. לגרום מהפכה שלמה. והם חזרו בתשובה והם צעקו איתו ביחד. ואז מה שהתבהר, התבהר להם מה שדיברנו קודם, כמו שאמרנו קודם, שמראים לכל יהודי, מראים לו את כל מה שיעבור עליו במשך כל החיים, ושם הוא רואה איך שהרגעים הקשים הם אלה, הם המפתחות בשביל להתקדם. בפורים ראינו את זה בגדול, בצורה לאומית. היה גזרה על בני ישראל בעולם הגשמי, והיה גזרה על בני ישראל למעלה, ואף על פי כן, אחרי שבני ישראל צעקו זעקה גדולה ומרה, והכל התהפך, אז ראו איך שהקדוש ברוך הוא בעצם הכין, הוא הכין לנו חג, הוא הכין לנו מתן תורה מחדש, הוא הכין לנו המשך בנייה של בית המקדש, הוא המשיך לנו פורים, כפורים כתוב, שיום הכיפורים הוא דומה לפורים, זה תיקוני זוהר, זה לא דרשה של איזה דרשן. זאת אומרת, בפורים אפשר לפעול מחילת עוונות יותר משהו ביום כיפור. גדולי הצדיקים, אני לא זוכר על מי מספרים את זה, אחד מגדולי תלמידי המגיד או תלמידי תלמידיו אמר שביום הפורים יהודי פשוט יכול לפעול עם התפילה שלו, מה שביום אחר רק צדיק גדול יכול לפעול. בפורים כל אחד יכול לפעול. אז מה הראו לנו? הראו לנו שכל הקושיים הם בעצם פלטפורמה בשביל להגיע למצב יותר טוב. וזה נשאר לנו לנצח. זה נשאר לנו לכל השנים, לכל הזמן. תקוותם היית לנצח ותשועתם בכל דור ודור, כך כתוב. תשועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור. כן. וזהו, זה אנחנו מקבלים מפורים. הימים האלה נזכרים ונעשים שזה עת רצון. בפורים אפשר להפוך את הכל ולהסתכל על כל החיים אחרת. להסתכל על כל המניות ועל כל ה... יש מניות מבחוץ. יש קושיים מבפנים. יש לפעמים חולשות. כל אחד עם החולשות שלו. יש אחד שלא סובל את זה ויש אחד שלא סובל את זה. כולנו ילדים מפונקים. וכולנו עם קטנות מוחים. בפורים זה הזמן להתחבר לנקודה שגם המניות מבחוץ, גם המניות מבפנים וגם החולשות הם בעצם רק חלונות ופתחים בשביל להגיע למצב הרבה הרבה יותר מעולה. אם לא היה לי את החולשות שלי, לא הייתי יכול להיות מה שאני עכשיו. לא הייתי יכול להיות מה שאני עלול להיות. וכן הלאה. אז נראה את זה עוד פעם. ואז הרב עליהם המן המלא כימח שמו, שעורב תמיד על ישראל להפיל אותם חס ושלום לגמרי בשעת ירידה, על כן היה אז עת צרה גדולה ליעקב. האמת שבתוך הפסוק הזה עצמו מרומז כל הרעיון. עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. אז אמרו בעלי הרמז, וממנה דרכה הוא יבשע, לא רק שהוא יבשע, שהוא יצא ממנה. היא תגרום לו את הישועה. אך מרדכי ידע את כל זאת, והאיר עיניהם של ישראל לבל יתייאשו עצמם מן הרחמים. זאת אומרת, אפילו אם יש סיטואציה, בוא נגיד, שיבוא איזה מקובל גדול, בעל רוח הקודש, שהוא רואה בשמיים, והוא יגיד, יש עליך גזרה כזאת וכזאת. למעשה, ישעיהו הנביא. הוא היה נביא, הוא בא אל חזקיהו, חזקיהו היה חולה, הוא אמר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. ואז אמר לו חזקיהו, אמר לו, בן אמוץ, אפילו לא קרא לו בשמו, קלה נבואתך וצא, כך מקובלני מבית אבי אבא, מדוד המלך. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע את עצמו מן הרחמים. כי הנביא רואה ומשיג בעולם שממנו הוא מקבל את הנבואה. הנבואה של ישעיהו הייתה נבואה מאוד גבוהה. הוא היה נביא עם השגות בעולם הבריאה. יותר גבוה מיחזקאל, יותר גבוה מרוב הנביאים. ישעיהו היה מדרגה אחת מתחת למשה רבנו, כך כתוב. אבל התפילה של חזקיהו יכולה לעלות לעולם יותר גבוה. למקום שישעיהו לא מגיע לשם. ושם הכל יכול להתהפך לטובה. אותו דבר אנחנו, כל אחד במצב שלו וכולנו יחד. יש דבר מעניין בהלכות פורים, זה כתוב שם דרך אגב באיזו שורה במגן אברהם, הוא מדבר על לימוד תורה דיחיד ולימוד תורה דרבים, זה נוגע שם מתי, מה נדחה מפני קריאת המגילה, לא ניכנס לזה. הוא כותב שם שבדרך כלל הרי חושבים מה זה נקרא לימוד תורה דרבים, שקבוצה ראשונית היא לומדת יחד. הוא אומר שם כשהרבה יהודים יושבים כל אחד לבד באותו זמן ולומדים כל אחד משהו אחד, משהו לא משנה מה, אבל כולם לומדים, כל אחד בביתו לומד משהו באותו זמן, זה נקרא לימוד תורה דרבים. המגן אברהם. ככה מסביר אותו המחצית השקל שם. זה פלא נפלא. זה חידוש. אני לא יודע אם זה נפסק להלכה. אבל ודאי שיש הסתכלות כזאת. ואותו דבר בתפילה. לא תמיד אפשר לעשות עצרות המוניות בכותל, ולא תמיד אפשר לכוון שכולם יתפללו באותה שעה. אבל על כל פנים, אם כולם מתפללים, אז באיזשהו אופן זה תפילת רבים. ולרבים יש עוד יותר כוח. וכן עשו כל ישראל, והשם יתברך שמע לכל זעקתם הגדולה, עד שנתהפך תכף הירידה לעלייה. ולמעשה, מיד על המקום תלו את המן. כל הסיפור הזה היה בפסח. רק הגזרה הייתה להרוג, הגזרה נשארה להרוג את כל ישראל, וזה גם התהפך אז. רק זה היה צריך להגיע התאריך שבו היה מותר להם לתקוף והיה מותר להחזיר להם. זה היה כל הסיפור. אבל בעצם העניין עצמו התהפך מיד. 11 חודש לפני זה. נתהפך תכף הירידה לעלייה וזכו לנס של פורים ולקבלת התורה מחדש. עכשיו בזה אפשר להבין למה מדברים על אחשוורוש ולא על מרדכי ואסתר. הוא מתחיל בימי מחמות אחשוורוש, והמגילה מתחילה והיא בימי אחשוורוש, והגמרא אומרת שקיבלו את התורה עוד פעם בימי אחשוורוש, כי הירידה היא גרמה את כל העניין. זה שהיו צריכים להיות תחת המלך, יש דעה בחז"ל שהיה מלך טיפש בכלל. כן, זאת אומרת, זה שהיה צריך להיות תחתיו, זה ירידה מאוד גדולה, כי בדרך כלל כל המצר לישראל נעשה ראש. בני ישראל תמיד בגלות תחת עמים חזקים, כדי שזה לא יהיה ביזיון לעם ישראל. ופה היה מציאות שאיזה מישהו שפל שלט על היהודים. זו ירידה מאוד גדולה. דווקא בזה שהם החזיקו מעמד בירידה הזאת או לא התייאשו, על ידי זה הם קיבלו את התורה מחדש, והם בנו, הם עלו לארץ, הם קיבלו, והם בנו את בית המקדש, ויש לנו חג. זה מרומז גם במגילה בעוד אופן, במגילה לא כתוב את שם השם. יש כמה מקומות שכתוב בראשי תיבות את שם השם, ברמז. אחד מהמקומות זה בשיא הירידה של המגילה, שאסתר מזמינה את המן למשתה עם אחשוורוש. אז תבינו, יש כבר אחות בבית המלך והיא בוגדת. והיא אומרת, וכשאחשוורוש שואל אותה, מה השאיפה שלך? שהמן יבוא מחר גם כן. אז שם כתוב, יבוא המלך והמן היום. לא, זאת כתוב לפני זה, בפעם הראשונה, יבוא המלך והמן היום. אז שם כתוב י' כ' ו' כ'. בשיא הירידה כתוב י' כ' ו' כ'. זאת אומרת שבעצם מפנימיות זה היה כולו עלייה. וכל זה היה על ידי מרדכי. מי יכל לפעול מהפך כזה בלבבות של בני ישראל? הם עוד היו בייאוש לפני הגזרה של המן. הם היו בייאוש מזה ש-70 שנה עברו. והם היו בייאוש מהמצב שלהם. זה שהם נהנו מסעודתו של אותו רשע, זה היה בגלל שהם כבר היו מיואשים. זה שהם לקחו נשים נוכריות, זה היה בגלל שהם היו מיואשים. ואיך הוא הצליח להפוך אותם והם עמדו שנה שלמה במסירות נפש? זה היה מחמת שהיה גבוה במדרגתו מאוד, וזכה לעלות למעלה מעלה כל כך עד שהיה יכול להעיר גם למטה מטה בתכלית שפלות הירידה. כי כל מה שהצדיק הוא במעלה גדולה ביותר, הוא יכול להעיר במדרגה נמוכה יותר ויותר, עד שתתהפך תכלית הירידה לתכלית העלייה. צריך להבין את זה, אבל המציאות היא ככה. זאת אומרת, ככל שעולים למקום יותר גבוה, הנמצאים יותר קרוב לשורש. ובשורש רואים שכל הסיפור הוא מכוון כדי שיתגלגל בסוף לטובה. בחינת ונהפוך הוא, זה לא כמו שאנחנו, אנחנו לומדים ונהפוך הוא, כפשוטו, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. אז למה לא כתוב אשר ישלטו היהודים בשונאיהם? מה זה ההמה הזה? לא ברור כל כך. הרבי נתן לומד אשר ונהפוך הוא שהיהודים יתהפכו. אשר שלטו היהודים המה, היהודים שולטים בעצמם. הפנימיות שולטת על החיצוניות. ממילא אז היהודים שולטים על שונאיהם. אבל זה לא מתחיל מבחוץ. אי אפשר ליצור שינוי במציאות החיצונית אם לא יוצרים קודם שינוי במציאות הפנימית. זה כמו הרמח"ל אומר, זה כמו מישהו שרוצה להזיז צל של עץ. אתה יכול להזיז את העץ, הצל יזוז. אם תזיז את השמש, הצל יזוז. אבל את הצל אתה לא יכול להזיז. אין שלך שיטה על הצל. הצל הוא תעתיק מהעץ. אם העץ הוא פה, אז הצל הוא שם. אין מה לעשות. אם את אדם רוצה לשנות את המציאות בחיצוניות, בלי לשנות בפנים, יש מדרש שאומר ש... ילד קטן לוקח את המקל שאבא היכה אותו ושורף אותו באש. ילד גדול שיש לו שכל, הוא מבין שלאבא יש 20 מקלות כאלה. אז הוא הולך לבקש סליחה מהאבא. זאת אומרת, המציאות החיצונית, המקל זה לא, זה לא העניין. פעם המקל היה זה והיום המקל הוא זה. המקל זה לא העניין. קודם כל אנחנו צריכים להסתדר עם עצמנו. לעמוד פנים אל פנים מול הקדוש ברוך הוא, ולהודות על האמת, וכאילו לאסוף את עצמנו, ולדעת שאפשר, למרות שלפעמים המצב שלנו נראה לנו בלתי הפיך. אבל אף על פי כן, אם אנחנו נתהפך, גם בחוץ נתהפך. דיברנו על זה כמה פעמים, יש בפרשת נשוא במדבר, בליקוטי תורה של בעל התניא, הוא כותב על נשוא את ראש בני ישראל, נשוא את ראש בני גרשון, גם הם. הוא אומר, מה זה נקרא להרים ראש? בשביל מה צריך להרים את הראש? הראש הוא בגובה. הוא אומר, מדובר על מישהו שקרטו את ראשו. הראש מתגלגל על הרצפה, וצריך להתכופף, להרים לו את הראש, ולחבר לו את הראש בצוואר. אז הוא אומר, איך יכול להיות דבר כזה? אז הוא אומר, זה התשובה. לחזור בתשובה זה לחבר את הראש, לחבר ראש קרות. אז יש כאן שתי אמירות. מצד אחד, יהודי צריך לדעת שהיצר הרע רוצה לכרות את ראשו. הוא לא רואה איזה חבר טוב כזה שרק מדבר בשפה אחרת. הוא רוצה לכרות לי את הראש. וככה אני צריך להתייחס אליו. אבל מה יהיה אם אני כבר נפלתי והוא כבר קרט את ראשי? אז אל ייאוש, כי אפשר לחבר את הראש. אז אחריות צריך לקחת. כן. ואת זה פועל מרדכי. זאת אומרת, את זה פעל משה בחטא העגל. ואת זה פעל מרדכי בירידה של סוף גלות בבל. וזה לא סתם, הם היו אחרי 70 שנה, לנו זה מצחיק להגיד את זה, אבל אצלהם זה היה 70 שנה בלי בית מקדש. זה היה הרבה. לנו זה נראה מוזר. הלוואי שהיינו רק אחרי 70 שנה בלי בית מקדש. אצלהם זה היה 70 שנה בלי בית מקדש, הם היו בירידה גדולה. הם לא יכולו לסבול. יש סיפור על האוהב ישראל מאפתא. שמעתם את השם? הוא פעם הוא ישב בסעודת פורים, לא, בסעודת ראש חודש. ישב בסעודת ראש חודש, פתאום הוא נאנח, והוא אמר לאנשים שישבו איתו, אתם יודעים מה קרה היום? אז הם ככה נחרדו, הם חשבו מי יודע מה קרה. היום לא הקריבו בבית המקדש קורבן מוסף של ראש חודש. מה כאב ליהודי הזה? זה היה 1800 שנה אחרי החורבן. אבל אצלו זה לא שיחק תפקיד, הזמן לא שיחק אצלו תפקיד. הוא הרגיש את החיסרון, הוא היהודי קדוש, הוא הרגיש את החיסרון שלא הקריב היום קורבן מוסף של ראש חודש. זה נקרא יהודי שהוא לא, הוא לא מכיר בירידה של הגלות. הירידה היא ירידה, אבל הוא לא מכיר בה. אנחנו, לא מדאיג אותנו שלא הקריבו בראש חודש מוסף, קורבן מוסף של ראש חודש. יכול להיות שמדאיג אותנו שהתפילה היא יותר ארוכה, אם יש איזה חזן שמושך בעלל, כבר אין לנו סבלנות. אבל הקורבן מוסף שכן הקריבו או לא הקריבו, אבל למה זה? כי קרטו לנו את הראש. אנחנו לא מרגישים. אז זה מה שאומרים לנו, שאין ייאוש, אפשר לחבר את הראש חזרה. נסו את ראש בני גרשון. הוא גורש, הוא יכול להתחבר, הוא יכול לחזור. זה הנהפוך הוא האמיתי. ואת זה אפשר לקבל בפורים, עד שיהיה נמשך הארזה בכל דור ודור ובכל שנה ושנה. עד שאפילו אתה, בתכלית הירידה הגדולה של קץ הפלאות, היהודי שכתב את זה נפטר לפני 170 שנה, פלוס מינוס. 171 שנה הוא נפטר. הוא כותב בתכלית הירידה הגדולה של קץ הפלאות, שהירידה הזאת מוכרחת לעבור קודם שנזכה לתכלית העלייה, שהיא גאולה האחרונה, אבל ידי הערה הגדולה הזאת של פורים, יכולים להפוך כל הירידות לעליות. וכמובן בכתבים שהערה זו של מרדכי מאיר עד סוף העשייה. ועל ידי זה יכולים להתהפך כל הירידות לעליות גדולות. איפה השעון? יש עוד רבע שעה, אפשר לקרוא עוד קטע. טוב, זה היה חף א', יש פה חף ג', אני לא יודע כמה שנספיק, אבל אולי חלק. הנס של פורים גדול מכל הניסים. אגם כי בנס של פורים לא היה שום שינוי הטבע, כמו בשאר ניסים, שהיו ביציאת מצרים וקריאת ים סוף ומתן תורה וכיוצא. כל ההנהגה מלמעלה, הרי בקריאת ים סוף, כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא. איזה ים זה? אתם יודעים איזה ים זה? איזה נחלים הולכים אל הים? זה ספירת המלכות. לט למיגר מכלום. הים שעשה שלמה נקרא ים. מתחתיו עמדו י' ב' בקר. זה בדיוק הציור של נשמות השבטים שהם מעולם הבריאה. והמלכות מסתירה מהם את המים שיש למעלה. כי אם הבקר הזה ירים את הראש, הוא יראה רק חתיכת נחושת, פלטה. הוא לא ראה את המים. הכיור, המים עומדים למעלה. ותחשבו, ולכלי הזה קוראים ים. תחשבו שהים הזה נשבר, אז מה קורה? המים יורדים, והבקר למטה מתרטב. כן, זה לא היה בקר, זה היה בקר מנחושת גם כן. אבל זה, על כל פנים, כל זה ציור הדמשכנה, כן? ציור עובדה דבראשית. בבית המקדש היה הכל מצויר כנגד העולמות העליונים. והקריאת ים סוף שאנחנו מדברים, זה באמת שהמלכות הופכת להיות שקופה, שהיא לא מסתירה יותר. וההנהגה באה מהנחלים, מהספירות העליונות. ואז אין מקום להנהגת הטבע. כל הנהגת הטבע השורש שלה במלכות. הזמן, המקום, החלוקה, הכל קריאת ים סוף במתן תורה, מתן תורה הם ראו את הנשמע ושמעו את הנראה, החלוקה לחושים השתבשה, לא השתבשה, עם כל חוש יכלו לתפוס את כל, את כל חמשת המוחשים. ואותו דבר, ההנהגה הייתה למעלה מהטבע לגמרי. זה מה שהיה בניסים של התנ״ך, כן? שההנהגה באה מצד, מלמעלה מהמלכות. ובפורים,
זה,
מה?
אז המלכות היא שקופה או שזה למעלה מהמלכות?
המלכות ממשיכה, זה עובר דרך המלכות, כי אחרת העולם היה מתבטא לגמרי. זה עובר דרך המלכות, אבל ההסתרה של המלכות איננה באותו רגע. גם לא לגבי כל דבר, לגבי הפרט הזה של קריאת ים סוף. בשעת מעשה, אם היית זורע במקום אחר בעולם, חיטה לא היה צומח לך שעורה. הטבע נשאר. לגבי הפרט הזה הוא התבטא. ואותו דבר מתן תורה וכיוצא, כל הרשימות של הניסים. אך אדרבה, מחמת זה, ובפורים לא היה שום דבר למעלה מהטבע, הכל היה עם ההנהגה של דרך הטבע. היה מלך שעשה משתאות וכעס על אשתו ומינה גידל איזה שר שמצא חן בעיניו, והשר אמר לו ככה, ואחר כך התברר שהאישה השנייה שלו היא בדיוק מהעם שאמור להיות מושמד על ידי השר החדש, אז הוא השמיד את השר. זה יכול לקרוא לא יודע בכל ממלכה שהיא בכל העולם, בלי קשר ליהודים, בלי קשר לכלום. זה נראה לגמרי טבע. אבל אם הבינו טוב מה שקורה, מי שהיה לו הסתכלות קצת יותר לעומק, וראה איך שכל זה השתלב עם התפילות ועם הצעקות ועם ה-70 שנה של גלות בבל ועם הרצון לבנות את בית המקדש, כל זה ביחד, אז היהודי הבין שיש כאן איזה גילוי אלוקות. רק הגילוי אלוקות הזה היה דרך המלכות. בלי לבטל את הכללים של המלכות. ולכן, בשאר הניסים היו בחינת ביטול ושידוד הטבע, על כן לא היו קיים לפי שעה. באותו העת ששימש הנס, ואחר כך חזרת הנהגת הטבע למקומה, אבל בנס של פורים לא היה שום שינוי הטבע, ואף על פי כן ראו בעיניים כי כל הסיבות שמסבב השם יתברך עם האדם בפרט, מכל שכן בכלל, הכל הוא בהשגחה נפלאה ונוראה. הבן אדם קיבל עיניים חדשות למה שכתוב, בנביא כתוב, הוי האומרים לטוב רע ולרע טוב. בפורים זה מפסיק. בפורים אנחנו רואים שהטוב הוא טוב והרע הוא רע. כמו שרואים בסיפור הנס של פורים, עם כל הסיבות שהיו בשביל זה. כמבואר במגילת אסתר וכמבואר בפנים. בפנים הוא מתכוון, זה קיצור מהליקוטי הלכות, לפנים זה בתוך הליקוטי הלכות, הוא מביא יותר דוגמאות על זה. שבכל זה אנו רואים שכל נפלאותיו ומחשבותיו יתברך אלינו בכל עת, אפילו בתוקף ההסתרה שבתוך ההסתרה, בתוקף מרירת הגלות. זאת אומרת, מצד אחד גזרו עלינו גזרה, מצד שני הכינו לנו כבר את היום טוב, את הנס. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, אם כל המועדים יהיו בטלים, ימי הפורים לא נבטלים. זאת אומרת, אפילו אם כל החגים יתקטנו, וכאילו בפרופורציה, ביחס, הם יהיו, לא, כתוב בנביא, לא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה את ישראל מארץ צפון ומכל ממלכות הארצות. זאת אומרת, יום קיבוץ גלויות יהיה כל כך גדול, שיחסית לזה יחגגו אז חג שהוא יהיה הרבה יותר משמעותי מאשר פסח. ככה גמרא מסבירה את זה. אבל פורים תמיד יישאר פורים. אף פעם לא יהיה משהו שיאפיל על פורים. פורים לא יתבטל בפני שום דבר. למה? כי כל המועדים הם זכר ליציאת מצרים שהיו על ידי שידוד הטבע, והתגלות ההשגחה ונפלאותיו יתברך לפי שעה. אבל העתיד לבוא, אז יתנהג העולם תמיד רק על ידי השגחה ונפלאות. לעתיד לבוא, נקבל ראש אחר. אם נגיד, כן, זה ראש של ילד, זה מעניין. ילד שיוולד אחרי שיבוא משיח. הוא כבר יגדל באווירה של גאולה שלמה, וכשהוא יגיע לגיל 10, יספרו לו את הסיפור של יציאת מצרים. אז הוא יגיד, מה, זה נס? הדבר הכי מתקבל על הדעת. שיש איזה פרעה רשע שהוא משעבד אנשים על לא עוול בכפם, ובסוף הצליחו לברוח, אז הוא עוד רוצה לתפוס אותם ולשעבד אותם חזרה. אז הדבר הטבעי ביותר זה שהוא יתבע בים ושהם ינצלו. מה יכול להיות יותר פשוט מזה? כי, למה הוא יחשוב כך? כי לפי העולם שהוא יראה אז הוא יראה עולם שכולו טוב וכולו צדק וכולו יושר. הוא לא יבין שהעולם זה אלמא דשיקרא, זה כבר פסה בתקופה הזאת. אז איזה כוח יהיה לו לחגוג את פסח כמו שאנחנו חוגגים? אצלנו פסח זה וואי, מה קרה? אצלו זה, אם זה היה אחרת, אז זה היה לא נורמלי. היה שצריך להשפץ שם מישהו. זה היה חייב להיות ככה. אז לכן, בפסח לא נראה כל כך את העניין. מה שאין כן בפורים, אבל ימי הפורים לא נבטלים. כי גם בנס של פורים ראו נפלאות השגחתו יתברך בכל עת ורגע בקביעות תמיד, להפך. פורים היה מבחינה זאת לאין לעתיד לבוא. לעתיד לבוא זה לא פירוש שהטבע יתבטל. לעתיד לבוא הטבע יישאר טבע, אבל הרוע יתבטל. ובפורים הרוע יתבטל והטבע נשאר טבע. זאת אומרת, פורים היה הפעם הראשונה שקרה דבר כזה. זה כמו, אפשר לתת, אם ניקח את הילד, ניקח עוד דוגמה. נגיד שילד שגודל היום, ילד גדול שכבר יש לו קצת אפשרות הפשטה, והוא כבר לא שואל למה אנשים באמריקה לא נופלים. מכירים את השאלה הזאת? למה? הם עומדים מהצד השני של הכדור, למה הם לא נופלים? ילד שיש לו כבר חשיבה טיפה מופשטת, כן? אני יצא ללמד גיאוגרפיה בשני גילים. אז בגיל הצעיר יותר זה לא עזר, עם הגלובוסים המגנטיים, עם הפנסים, הם לא יכלו להבין את זה. בגיל, בשלוש שנים אחר כך, מתפתח משהו במוח, הם כולם מבינים את זה. אין שום בעיה להבין את זה. עכשיו, ילד שכבר מבין את זה, אין לו שום בעיה להבין למה לא נופלים. הארץ היא כדור ויש כוח, מרכז כוח המשיכה הוא בפנים, 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 הוא מושך את הכל, ואיפה שהכוח המשיכה נמצא, שזה אנחנו מרגישים כלפי מטה. אם נעמוד שם עם הראש, כל אדם יזרום לנו בראש ולא נרגיש נוח. אז אנחנו שמים שם את הרגליים. וכלפי השמיים אנחנו מראים את ה... והשמיים הם לשון רבים, פה רואים את השמיים בצד הזה, זה שם. שם בלשון רבים, זה שמיים. ילד כזה יכול להבין את זה בקלות. אבל כשיספרו לו שהיה פעם בני, היו פעם בני אדם שהבינו שהארץ זה דיסק שטוח, אם הולכים עד הסוף נופלים. אז זה יעניין אותו מתי אנשים התחילו לחשוב אחרת. והוא יבין שזה משמעותי. זה ברור? אז זה הסיפור של פורים. זאת אומרת, הילד הזה שגודל בתוך הטבע של ימות המשיח, והוא רואה שהכל שפיר והכל צודק והכל... והרע הוא זניח כאילו וכל זה. ויספרו לו, אתה יודע מה? פעם היה עולם עם אותם חוקי טבע, אבל אנשים חשבו שמי שיש לו יותר כוח, הוא יכול לדכא את החלשים. והם חשבו שהם יכולים לעבוד לשמש וכל מיני דברים כאלה. אז זה מאוד יעניין אותו מתי זה יפסיק. מתי היה פעם ראשונה שהאנושות חוותה שזה יבלת. אז יספרו לו על פורים. אז את פורים הוא יוכל לחגוג גם אז. זה ברור? ככה רבי נתן מסתכל על, על זה שכל המועדים בטלים ופורים לא בטל. זו הסתכלות לא רגילה, אבל זו הסתכלות מאוד עמוקה. אנחנו לא רגילים לחשוב ככה. ועל כן מצוות קריאת המגילה יקרה וגדולה כל כך. כי מפרסמים נס כזה שרואים השגחתו יתברך עלינו בכל עת, אפילו בתוקף ההסתרה. ועל כן, רואים את זה בהיסטוריה, פורים זה הפעם הראשונה שבני ישראל מסרו את הנפש לא לעבוד עבודה זרה. אבל הם מסרו את הנפש בצורה פסיבית. הם לא הלכו להשתמד. מי שהיה משתמד היה ניצל, כך כתוב. באחר כך, בחנוכה, הם כבר מסרו את הנפש בצורה אקטיבית. ויצאו להילחם. זאת אומרת שהפורים הזה השאיר חותם על כל, לכל האורך, עד היום. ואפילו בעת שישראל רחוקים מארצם, בשביל זה פורים היה אמור להיות בחוץ לארץ. אם היה בארץ ישראל, אז מי שיושב בחוץ לארץ היה אומר, אני לא יכול. ועל ידי זה יש לנו תקווה גם אתה בגלות המר הזה, עד אשר תצמח קרן ישועת ישראל לעין כל, ויבוא משיח צדקנו ויגלנו גאולת עולם. אז יבין כל אחד איך כל הצרות והסיבות והסתרות שעברו עליו, הכל היה בהשגחה נפלאה ובחסדי השם ונפלאותיו עמנו לטובתנו. אנחנו היום לא מסוגלים להבין את זה, אבל אז יפתחו לנו העיניים ונהיה משהו אחר. טוב, אני חושב שעבר הזמן כבר, נכון?
לא.
עוד לא? לא עבר. מעניין. טוב, אני לא רוצה שיפידו עליי. לא, לא, זה בכלל לא, בכלל לא לוחץ, אפשר להמשיך.
נתקיים ולא יעבור.
כתוב ולא יעבור. יש כאן קטע שהוא מאוד נחוץ ומאוד ארוך. למה צריך לשתות בפורים? מה?
לפי מה שאמרתם שזה תוקף הגלות, הרבה פעמים בנביא, מי שהיסוד שלו יורד, מי שהגבהות שלו יורדת נקרא שיקור, כוס התרעלה, שהירמיהו...
כן, אבל למה אנחנו צריכים לשתות?
אנחנו מתחברים ל...
בגמרא לא כתוב, לא כתוב ככה שצריך לשתות, בכלל לא כתוב, אפילו לא כתוב שצריך להשתכר, כתוב שצריך להתבשם. ויש בזה מחלוקת גדולה במפרשים, מה הכוונה? אם להתבשם זה להשתכר או לא. יש דעה שצריך להתבשם ולא להשתכר. רק שתדעו, יש דעה כזאת. אז זה יכול להיות אפילו שזה יותר קרוב לפשט. כי להתבשם זה לא אומר דווקא להשתכר. אבל על כל פנים, לפי אלה שאומרים שצריך להשתכר, וככה משמע בגמרא, שבן אדם צריך להשתכר עד שהוא לא ידע בין ארור האמן לברוך מרדכי. מה המשמעות של זה? אז יש בזה שלוש אופנים, אם אני זוכר את כולם. חוץ מזה, בפשט יש כמה אופנים. יש בספרות הגאונים כתוב שהיה להם פזמון ארוך, שכל חרוז היה נגמר או בארור האמן או בברוך מרדכי. זה כמו אצל הספרדים בעל חטא, תמחול, תסלח, תסלח, תמחול. בסוף מתחילים להגיד תמחול ותסלח, תסלח ותמחול. כבר לא מחזיקים ראש על מה צריך להגיד תמחול, מה צריך להגיד תסלח. זה ארוך מדי, ועייפים, יום כיפור. יש דבר כזה, גם שם היו, מישהו אחד היה חזן, היה אומר את הפיוט, וכולם היו אומרים ארור המן. והיו אומר את הפיוט, היו אומרים ברוך מרדכי. בסוף היו מתחילים להתבלבל, אז אחד היצק ארור המן, אחד היצק ברור מרדכי, עד שהוא לא ידע בין ארור המן לברור מרדכי. זה פשט אמיתי, כי זה כתוב בספרי הגאונים. אבל באריזל כתוב, על פי פנימיות, כתוב שאם בן אדם בטעות אומר ברוך המן, אז חס וחלילה, אם הוא אומר בטעות ברוך המן כשהוא שפוי והוא לא שיקור, אז הוא יכול להזיק. מצד אחד, הניצוץ הקדוש שיש בתוך המן צריך לקבל ברכה, כי אחרת הוא לא יכול לצאת משם. אבל אם בן אדם שפוי והוא נותן ברכה, אז גם הרוע יכול לקבל ברכה. אבל אם הוא במדרגה יותר נמוכה, אם הוא שתה, אז יש לזה פחות כוח, אז הרוע לא יכול לנוק מזה. ככה אריזל אומר. יש לזה כמה אופנים. או שמתוך שכרות הוא יתבלבל ויגיד ברוך המן, או שמתוך שכרות הוא יגיד בכוונה ברוך המן, כי הוא רוצה להיות שובב כזה. ויש עוד אופן, יש כתוב שם שאם בן אדם הוא במדרגה מאוד מאוד עליונה, אז אפילו אם הוא אומר ברוך המן בכוונה, אז הוא יכול לדייק שהשפע יגיע רק לטוב ויגביר אותו והרע ייפול. זה קשור עם הסיפור שסיפרנו על ביתו של המן. שהיא רימה את העיניים והיא נפלה, טוב, הזמן עבר. אוקיי, אני מקווה ששבוע הבא אני אגיע, אני מקווה מאוד, אם לא, אז אני אשלח ביטול. יש לכם איזה אפשרות?
יש אינטרנט ואפשר...
בסדר, אוקיי, אצלו. להתקשר אליך. בסדר.